אז בשביל שלוש פעמים מישהו שאומר עושה שלום במרומיו חושב על זה? אז המרשה לימד אותנו שצריך לחשוב על זה. שלחשוב על זה א', זה ניסיון להתחרות עם נבוכת נצר. זה ניסיון, אנחנו עושים שלוש פסיעות דרך כבוד. ובשעת מסע אנחנו אומרים, הרי קדוש ברוך הוא, אנחנו מכבדים אותך. שלם לנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. מפני שהרשע הזה פסה שלוש פסיעות, ובכוח הפסיעה הזאת, הפסיעות האלה, הוא יכול היה להחריב את הבית. ואמר עתה גבריאל והוקמי, שהוא מלאך החורבן, והיה חס על ירושלים שלא תחרב כולה לעולם, כמו שאמרו פרק יום הכיפורים, אילמה לילון נצטננו גחלים, מידו של קרוב לידו של גבריאל לא נשתיירו. בקיצר, אז גבריאל הוא זה, הוא יודע מה שהוא צריך לעשות. אבל הוא אומר, מה, אנחנו ניתן לו יותר מדי? סטופ טילים, גמרנו, תיזהר, מפני שמי יודע למה זה יגיע. שוב, מבחינה היסטורית, קושיות רבות פה. מי, מה? אבל המסר הרעיוני של חז"ל הוא מופלא פה. הוא מופלא, נבוכת, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה. מניין היה לי נבוכדנצר כוח כזה? היה לו כוח מכוח הכרה שלו. הכרה אחר כך שהשתבשה, כי הוא אמר אדמה לעליון. אז קודם כל אנחנו כבר מבינים שחז"ל בונים פה איזה דמות עם כוחות רוחניים גדולים, עם הבנה, עם השלכות של פעולות של איש אחד שיש להם אחר כך השלכות על גורל כלל ישראל עד סוף כל הדורות כולם. האמת היא שיש לנו עוד כמה מקומות, עוד כמה עדויות חיוביות על נבוכדנצר. חלק אבן או חלק אי אפשר להביא. חזל דיברו על שהיה פותח אוצרות וסיפק ביטוח לאומי לתושבים וליהודים וכו' וכו'. ויחד עם זה, למשל במדרש, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, אמר להם נבוכדנצר, מה אתם יושבים ובוכים? הוא קורא לשבטו של לוי ואמר להם, הכינו עצמכם, עד שאנו אוכלים ושותים, אני מבקש שתעמדו ותקישו לפניי בכנורות שלכם, כדרך שהייתם מקישים לפני אלוהיכם. אז הלוויים הללו מסתכלים אלו באלו, ואמרו, לא דיינו שחרבנו את מקדשו על ידי המעשים שלנו, אלא עכשיו אנו עומדים להקיש לפני הננס הזה. ויש לנו בעוד כמה מקומות בדברי חז"ל שכנראה היה קטן קומה. נדמה לי שגם במקורות חוץ מדברים על כך. מה התכוונו חז"ל לומר? אתה יכול לשמוע, יש הרבה בדיחות שיהודים לדורותיהם בכל הגלויות היו מדברים על הגוי ועל הפריץ ועל הקיסר וכל מיני סיפורים כאלה, ובאמצעות ההומור המריר הזה הם ביקשו איכשהו להתגבר על הקושי. קטן כזה, מלא היה גדול, היה פספוסון כזה, תראה מה הננס הזה. זאת אומרת, איזה מילה זלזול, מסתום שהם נזהרו לא לומר את זה בפניהם של הגויים האלה. בין אם באמת הוא היה נמוך קומה, בין אם זה מין קוד כזה שעבר בין היהודים למיניהם, אתה יכול לשמוע שוב בחז"ל איזה שניות מצד אחד ננס עם כוחות נפש גדולים, ננס גם אדון כזה קטן עוד מנסה להרוס מקדש כל כך גדול וכו'. יש במקורות חז"ל לא הכי קדומים, אבל זה מריח עם משקל עמוק. מאיפה הוא בא החברמן הזה? כזה ננסון גדול, מאיפה הוא? אז כתוב בסדר הדורות, מלכת שבא שבאה לראות חוכמת שלמה הייתה מלכת אי אחד נקרא מירוע, ושאלה משלמה הרבה יחידות ומשלים, ולכולם השיב כהוגן, ונתנה לו דורון ונטעים העושים בלסממו שנתנה שלמה במלכותו. ואמר במדרש, את המדרש הזה לא נמצא. זאת אומרת, אי אפשר לקבוע אם המדרש הזה הוא מדרש חזלי או מדרש שלא ידוע את המשקל שלו, שזאת המלכה נתעברה משלמה וילדה בת, וממנה נולד נבוכדנצר שחריב את הבית. ועדיין נוהגים במלכות ההיא, שם באתיופיה, לקרוא שם מלכם דוד או שלמה, שאומרים שבאים מזרע ההוא, ואנחנו מכירים את גור אריה יהודה של סלסי, אבל לא נדבר על זה עכשיו. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה. אז ברש"י, כמו שהוא לפנינו בתנ"ך עם המודפסים, כתוב, נתן למלכת שבא נתינה זו עינה אלא לימוד חוכמה. כל חפצה, אז מה כתוב ברשי המודפס? בא אליה ונולד ממנה נבוכת נצר והחריב הבית שעמד 410 שנים בחלק של י' ב' שבטים מהאריזל. נו, אז כולם מבינים שזה לא יכול להיות של רשי. הפירוש הוא, יש בכתבי הארי, הפירוש הוא שזה היה על הגיליון. זאת אומרת, מישהו כתב איזה בכתב יד או משהו כזה, מאמר זה שנשא חן לפניו, והמדפיסים בשלב מסוים הכניסו את זה לרשי וכל מיני סיפורים כאלה, כמובן שברשי בכתבי יד, בדפוסים עתיקים זה לא מופיע. אבל זאת אומרת, מסורת שגם נתלתה בפסוקים את כל חפצה, ככה שגם בשלה, אמרה, וכאן אתה מתחיל לראות איזה פרספקטיבה אדירה, על הדרך, על הדרך שחזל אמרו, שבזמן ששלמה נשא את בת פרו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. אז מה שיש בתולדות הספרות הכללית, איך רומי נוצרה, זה סיפור בפני עצמו. אבל מסתום, מה שיש במאמר הזה, מי שמכיר את המגף הרומי, זאת אומרת שאתה מסתכל בים התיכון, ואתה רואה כאילו איזה לשון של יבשה פורצת לתוך הים, זה משהו שנשמע לך מלאכותי. אז חזל גילו איך זה נוצר, העמידו איזה עמוד, ואז מלא התחיל החול להידבק לאט 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 לאט, ובמשך השנים נוצרה מין לשון כזאת יבשתית בתוך הים, ועליו נקנה נחל של דרומי. מה קרה עם הרומי הזאת? רומי הזאת כעבור 1,000 שנה החריבה את בית שני. כ-1,000 שנה. אז מתי זה קרה? זה קרה בזמן ששלמה נשא את בת פרו. זאת אומרת, פעולה אחת של שלמה, זה שחידש את היסוד של בניית מקדש בישראל, הוא זה שבמעשה סתום מכל סתום, והיה צריך מאות שנים של ים וחולות ושערות שיעברו עד שיבנה כרך של רומי, ועל הכרך הזה תבוא אחר כך האימפריה של מקדש. זאת אומרת, זה נעוץ שם ביסוד הזה. משהו מאין זה כאן, אלא לא ב-1,000 שנה, אלא ב-400 שנה. שלמה החכם הגדול בונה את המקדש, והוא לא יודע שבטעות אחת שלו, או באיזה דבר, לא מכוון אחי שלו, הוא גם יוצר את החורבן של אותו מקדש. עומק ההסבר מופיע ברב צודק, אני לא אכנס אליו כי זה צריך שיחה בפני עצמה. כל חיותם וכוחותם וחוכמתם נקרא שהוא חיצוני ומחוצוניות, ולא מתור הפנימות שרוצון השם יתברך, והוא בדוגמת אישה זונה, ולכן היה חטא שלמה המלך בנשים נוחיות שהוא נקרא אישה זונה, כי הוא נתעשה גם בחוכמת כל בני קדם ומצרים, ולכן נכשל מידה כנגד מידה גם כן. ואמרו חזל כי יוליד ממלכת שבא את נבוכת נצר שהחריב בית המקדש, והיינו כי מלכת שבא שבא לנסות לשלמה המלך מסתומה הייתה מופלגת בחוכמה בין האומות, והיינו באותם חוכמות חיצוניות, ולקח ממנה דייקה הוליד נבוכת נצר, כי מזה הצד לא זכה שיהיה בן דוד המקווה ושיהיה בניינו קיים לעולמי עד, כי יחזיר לערבב חוכמות חיצוניות שהוא כללות נפשות האומות המדמה ככוף בפני אדם לנפשות ישראל, והוא ירביבה ממחוכמת ישראל שהרי נאמר עליו היחכם מכל אדם, ומסתומה יש לו שייכות עמהם, שאם דבר שאין לו שייכות כלל לא יצטק לומר זה גדול מזה. ועל ידי זה השייכות לא נשלם עניין המכוון של משיח בשלמות שהוא תכלית המקווה שיתברר בשלמות שליטת השם יתברך בעולם. לכן היה המשפט שיחרב בית המקדש שבנה, כי כך היה הנגלה ממנו בעולם הזה כפי מה שנגלה מן הכתוב, אבל באמת כפי מה שהשם יתברך יודע עומקו אינו כן, כי באמת מקור נפשות ישראל וכן שלמה המלך עליו השלום שיהיה מלך מכלל כל הכנסת ישראל, אי אפשר כלל שינק ממקום אחר, ואין כאן מקום לבאר עוד בזה. על כל פנים, רב צודק מבקש לתת פה, אנחנו אמרנו בצורה פשוטה, הבונה הוא גם ההורס. הוא אמר שהיחסים בין שלמה למלכת שבא, שהם היו על רמה אינטלקטואלית, התערובת האינטלקטואלית הזאת היא שגרמה להולדת של נבוכת נצר, ועכשיו שוב נשאר אצלנו בצריך עיון, האם זו עדות היסטורית ביולוגית או עדות רעיונית? איזושהי תערובת, איזשהו יסוד אוניברסלי שהיה בשלמה הוא שגרם להרס המקדש הלאומי הזה. פרטים נוספים יש במדרש. באותה שעה ישבה סנהדרין גדולה על דעתה. אותה שעה הכוונה היא בזמן שהרגו את צדקיהו ואת כל בית דוד בירושלים, ונשאר הילד הזה יחוניה שהוגלה, כמו שאמרנו, 11 שנה לפני חורבן ירושלים, וזה היה הנצר שהכניס אותו לבית הסוהר בבבל. החורבן, זכר לבית דוד, ישבה סנהדרין ואמרה, בימינו מלכות בית דוד פוסקת. הרי יש לנו פה את הילד הזה, את הצעיר הזה, הוא בבית סוהר, מי יודע מתי יצא, אם בכלל יצא. אם הוא לא יישא אישה ולא יהיה לו ילדים, אין הפסק לבית דוד. אין ברירה. מה נעשה? הרי כתוב כיסו כשמש נגדי, זה משהו קוסמי. נלך ונפייס לגדלת, לאומנת, וגדלת תפייס את המלכה, והמלכה למלך. צריכים פרוטקציה, שאפשר יהיה להמשיך את בית דוד. הלכו ופייסו לגדלת וגדלת למלכה ומלכה למלך. מה היה השם אשתו של נבוכת נצר? טוב, מתברר שלגברת נצר מגיע אישה כוח גדול, לה יש את המפתח שבעזרתו אפשר יהיה להמשיך את בית דוד, שבעלה הוא שמתכונן להרוס אותו. רב הונא אמר שמירם שמה, רב אבין אמר שמירמות שמה, ורבנן אמרי שמירעם שמה, על ידי שנולדה ברעם. אז קודם כל רואים, לא היה סתם פשוט, סתם להגיד שהייתה לו גברת, צריכים לדעת מי הגברת, מחלוקת, מחלוקת המוראים, מי הם, מה הם, מאיפה זה בא לנו פה? כיוון שבא נבוכדנצר להזדקק לה, אמרה לו, אתה מלך, טוב, אז אתה רוצה חיי משפחה, ויוחניה אינו מלך, אתה מבקש תפקידך, ויחוניה אינו מבקש תפקידו, הוא גם כן, אדם הוא... מיד גזר ונתנו לו אשתו. בקיצר, מגיע, אומר המארזו, מה טיב העסק הזה שמתפלפלים מה השם שלה? שעל שם שעשתה מצווה גדולה מאוד לקיים דבר השם של כל הנביאים שכולם נתנבו על משיח צדקנו מזרע דוד, על כן חקרו חזל על שמה. מגיע לה אישר כוח לגברת הזאת. ושיש מה הטוב לזכר עולם. אך איך דורשים כן, ואיזה סמך יש להם על הפסוק, ואיך דורשים שם שמירם, אם אינו בפסוק, כל זה נעלם ממני. הוא לא יודע איך נולד. מה שאנחנו יודעים כמובן מתעודות חיצוניות, שהייתה מלכה בשם שמירמות, ואנחנו מדברים על גני שמירמות. אותם גנים תלויים בבבל, שמקובל לייחס אותם כאחד משבעת פילי עם, בעולם העתיק, הפירמידות ועוד מיני כאלה דברים, יש גם הגנים, גרדנס כאלה, שהיה גנים שהיו, מה יש, סיפרו שאשתו של נבוכדנצר הזאת, השמירמות הזאת, היא הייתה מאזור הררי, והיא באה לבל ששם, והיא אמרה לו, חביבה לה, אני צריכה חתיכת הר, אני עשה לה הר מלאכותי, עשה לה גגות, ועשה לה גגות מין גנים כאלה, ותלויים כאלה, ו... קרויים גני שמירות, זה בתעודות החיצוניות. אז הוא התחשב בגברת הזאת, אז חשוב לנו לדעת מי. הגברת הזאת, בחזל דרכו בדיוק מה היה השם שלה וכולי, אז רב צודק גם כן מרגיש. ונראה לי שעל זה אמרו במדרש אסתר מנשים שנטלו מלכות, שמירמית, והיא זוהי אשתו של נבוכדנצר, עיין שם במתנות כהונה, ולא מצאנו בכתוב ממנה שתיטול מלכות כלום נגד נבוכדנצר, אמריש ארץ מרגיז ממלכות. אבל הכוונה על הנעל, במה היא הייתה, לא כתוב שהמדרש אומר שהיא קיבלה מלכות, היא בסתחר תורה הייתה אשתו של המלך, אלא שבדבר זה שפעלה היא מנבוכדנצר נגד רצונו, היא לקחה את המלוכה מבעלה מבלי שהוא הרגיש. והוא לסתור ולבטל כל כוחו, ולהעביד כל זכר לו, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. והבאת עליה, ואין מלכות גדול מזה. זאת אומרת, לא צריך להיות מלך בפועל. היא הייתה מתוחכמת. היא בסיטואציה מסוימת, היא דאגה לכך שהפרוטקציה של חכמי ישראל תתמלא, יש המשך לבית דוד. ועל כן אמרו בויקרא שם, רבה, מה שמה? מה ששאל אמר זו, מה אכפת לנו מאיפה אנחנו יודעים? כי לא דבר כאן נעשה על ידה, וצריך לידע שמה. כי השם הוא ראות עיקר כוח האדם הוא בעל השם. וזה עניין פלוק תדגים על מן דאמרים שם בשמה. ולא יחלקו המוראים בענייני מי לדעלמה ודברים של מה בכך. ולא יכתבו זה במדרש דרך פלוק תא, דבר שאין בו נפקים מן הכלל ושונים כלל שבגריאה שמה. הנה, שמירמות, רבי שמירמית, רבי שמירה, מה אכפת לך מה של הגויה הזאת? מה פרוש הגויה הזאת? אבל ודאי יש בזה עניינים עמוקים בידיעת שמע עצמי הראוי לה כפי העניינה וכוח פעולתה, ואין כאן מקום להעריך יותר בזה. אז רפסודק. ברפסודק זה מופיע בסוגריים מרובעות. כל מקום שמופיע בכתבי רפסודק בסוגריים מרובעות, הפשט הוא שכתב היד היה מוכן, אז הוא עבר על זה עוד פעם, והשלים בגיליון, בצד, עוד הערות. וכשהדפיסו את זה, אז רצו לבטא שזה הערה שהוא בא אחר כך. זאת אומרת, היה חשוב לו, הוא הרגיש בקושי. בחוקי את המוראים, מה השם שלנו? אז מה? מה שרפסודק לא פירש, הוא רק רומז לזה, כנראה שמירמית, שמירה, איש מרער, משמע שזה נפקמינה בתכונות שלה. זאת אומרת, לפי כל מן דאמר, זה הסתכלות מזווית מסוימת על תפקידה ועל ענייניה. עכשיו אנחנו מבינים מדוע? משיח, גאולת העולם. בעלה מתכוון לקטוע את זה, והיא בתחכום דואגת לכך שלבית דוד יש המשך. ונבוכת נצר כתוב בגמרא בתנית, מלך הגון היה. סתם איזה מחמאה כזאת, מה שאמרנו על הצדדים החיוביים. וראוי לעשות נס על ידו. ואותו רשע אדיוט הוא, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. קיצר, אז הגמרא כאן אומרת, על טריינו שם הגמרא אומרת. אומר המרשה, בכמה מקומות נקרא גם נבוכת נצר רשע. אבל מלך הגון היה באותו דבר. זאת אומרת, הוא רשע, אבל היה לו איזה פר. מה יש שלא בעלילה באו הלב. כמו שאמרו, קריבו גובריים, כסדיים ואחנוי קוצרים, ענו ואמרו לנבוכת נצר, אבל טריינוס הרשע הוא בעצמו ידע שלא הרגו, אמת בית המלך. בקיצר, הוא היה פרעודום, אבל עם איזה הגינות. ואם יעקב נבוכת נצר המלך הגון היה אף שהיה כן כן רשע. מכל מקום, אחר שניצלו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, כדי שם שמי, ואותה לקדוש ברוך הוא, כי דכתיב ענה נבוכת נצר, אמר פריך אלוהה, ובסנהדרין אמרינו מיד יראה את זה, שאלמלא לא בא, מלאך מסתרו על פיו, והיה ביקש לנגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים. היין שם, אבל התראיינו שהיהודים שהוא שעורף שאפילו יעשה לנד לא יחזור מרשתו. יש, זאת אומרת, אננס צד אחד, אבל מחוץ מהאננסות הזאת, יש פה איזה כוחות אדירים, כוחות חזקים, מתחרים. הנה אנחנו נראה, אמר אבידה מרב ירמיה ברבא, מלמד. אבל היא זכר, וקשר תנין בראשו לקיים מה שנאמר, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. באותה נבואה של נבוכת נצר, הוא משאבד גם את בעלי החיים. במה הוא שאבד? הוא רוכב על אריה, ובשעת מעשה הוא קושר לו איזה תנין, או קושר לעצמו, או קושר לאריה. זה מין דיבורים. כתוב ברשי שקשר תנין גדול, נחש גדול בראשו של אריה, כמין אפסר. הוא הכניס אותו בפה ומשאר. אז יש במערל, דבר זה מורה, כולם מרגישים שחזל דיבור פה בקוד, שהיה מושל על הכוחות, שהם מימין כמו אריה, והנחש הוא משמאל. לקח אמר, זה מן היסודות הקבלים המבצבצים אצל המערל. ולכן אמר רחב על אריה זכר וקשר תנים בראשו. ובזה היה מתרומם על אריה ועל תנים, והם כוחות ידועים. כי אריה הוא מלך מצד כוחו וגבורתו, וקשה לנצח את המלך. והנחש אינו בעל כוח, אבל יש לו כוח לאבד את אחר. עד שבזה היה מושל על שינוי הכוח, על שני הכוחות. ולפיכך אמר דניאל לנבוכת נצר, אנטו דרישא דדאבא, כי הראש רוכב על שני הצדים. וכן היה כוח נבוכת נצר שהיה על אריה זכר שהוא מימין, ועל התנין שהוא משמאל. ועוד דבר זה עניין מופלג ועמוק, שהיה מגיע כוחו לקישור התנין בראש אריה לחבר אותם יחד ורחב עליהם, ודברים אלה ידועים למבינים, אני לא ביניהם. כתב הבן יהוידע, מלמד שרחב, נראה לבסייעתא דשמיא, הטעם וידוע הוא שהוא בא מבת מלכת שבא, שבא עליה שלמה המלך, הוא כבר מקבל את זה כידוע, ראינו את המקורות העמומים. והוליד הבן, וזה יצא מביתה המחריב, ולכן הוא החריב את המקדש שבנה שלמה המלך על אבא שלו, לקיים מה שנאמר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. ולכך היה אוהב את ירמיהו. יש איזה רומן מעניין מאוד בנבוכת נצר לירמיהו, הוא נתן הוראה להציל אותו. הוא ידע שהוא בעד הקנייה. מפני שהיה גלגול שלמה, המלך על אבא שלו. איימה ששלמה היה בית דוד וזה כהן, עוד עסק. שלכן נחב הבית בימיו, ובזה מובן הטעם שרחב על אריה זכר, כי יצא מן הבת שיצא משלמה, וכל מלכי בית דוד נקראים בשם אריה, על שם יהודה ראש השבט, הכתיב בגור אריה יהודה. ולכן גם אותו רשע, קראו הכתוב אריה, הכתיב אריה עלה מסובכו. זו אסוציאציה מעניינת. יש פה עסק בגדול, הכל הולך עם אריות, לא סתם. אריה הורס, אריה בונה וכו'. וקשר תנין בראשו כי היה מסיתרא דנחש והיה כל תוקפו בקליפת הראש לכין דבר נרישה והאם משארתי הממצוות אין שלי קליפת הראש. היסודות הללו מוצאים אותם בחזל בצורה שנשמעת לנו אגדה, אבל איזה תוכן עמוק. זה שאמר הכתוב, הכתוב בקהלת, הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, לזובח ולשרת מזובח, כתוב חרחותה, הנשבע כאשר שבועה ירא. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מי הזוג הזה, הטהור והטמא? הטהור זה דוד, שנאמר וישלח ויבאו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי. ולטמא זה נבוכת נצר. דוד בנה בית המקדש ומלך 40 שנה, ונבוכת נצר הרחיב ומלך 40 שנה. יש את זה של 400 שנה ביניהם. אם אתה מחוץ. אנחנו ראינו את נצר עם שלמה. רשע בן רשע. צדיק בן צדיק, מלך בן מלך. אתה שומע את נבוכת נצר עם אבא שלו. אתה שומע את דוד עם הבן שלו, שלמה ואבא שלו. אתה רואה את ההקבלה. וכשחזל אומרים, מה, איך דוד המלך, העיר יש לדוד המלך שהוא טהור ויש לו את הטמא הזה המקביל שלו? אבל יש לנו דבר יותר חמור. אמר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע שחית טמא. איזה מין משברך נותנים לנבוכת נצר. מה יש? אלמלא לא בא מלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות, שאמר דוד בספר תהילים. נבוכת נצר אומר תהילים. טילים עוד יותר משובח מאשר דוד. אלא שעיכבו אותו, לא נתנו לו להגיד. הוא התחיל להגיד שבחים, וראו, ראו שזה מתחיל להיות בעיה, אז הוא חטף סתירה. במאמר המוסגר, האדמור מקוץ שאל, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שרשע זה יגיד שבחות? למה אתה נתנו סתירה? הוא אומר, ליהודי נותנים סתירה, הוא ממשיך להגיד דברי שירות ותשבחות. גוי, תנו סתירה, נראה אותך אם אתה ממשיך להגיד שירות ותשבחות. יש בזה יסוד גדול מאוד. משחררים את חברון, כולם. תחטפו סתירה, נראה אתכם, אם זה אמת, אם מגיע לקדוש ברוך הוא יישר כוח, אז למה אם אתה חוטף סתירה, אז אתה משותק? יסוד גדול בהשקפת עולם בתורת הגמול. אם צריך להגיד שבחים, אז עוד יותר שבחים, עוד יותר עמוקים, עוד יותר אמונה מונח, שאתה חוטף סתירה, ואתה ממשיך להאמין באותם היסודות. יום עצוב, אז מה? אבל לא צריכים להגיד שירות ותשבחות. זה במאמר המושגר. מה עזר במאמרל? פירוש, שאילו היה גמר השבח, כפי אשר התחיל הרשע, בוודאי היה חס ושלום מגנה שירות ותשבחות, שאמר דוד המלך, לפי מה שהוא התחיל הרשע. אבל בא מלאך וסתרו, פירוש הסתירה הזאת, שאין כדאי הרשע, שיהיה שבח שלו בשלמות בפועל, אבל היה כמו דבר בלתי נשלם, רק התחלה בלבד. כי הרשע הזה של נבוכת נצר, היה בו קצת התחלת מעלה. היינו שיש לו מעלה, כמו שתראה בעניינו של אותו רשע פוטנציאלית. אבל לא היה דבר בשלמות, ודבר שאינו בשלמות, הדבר היה יותר טוב שלא היה. כי צריך אותו, אבל יש לנו פה עסק עם משורר תהילים פוטנציאלי. בונה מקדש, אומר שירים, ומחבר גם תווים ללוויים. מה השבחים? רב רכיה ורב חסדנו, אבל מה שפירש דוד בספר תהילים, הוא יודע להגיד בפסוק אחד כל מה שכתוב בתהילים. כל מה שפירש דוד בספר תהילים, כלל אותו רשע בפסוק אחד. אנה נבוכת נצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמיה דיקול מאב דיקשות. אני נבוכת נצר משבח וכופף את קומתי לפני אלוהי האמת. כל תהילים בפסוק אחד. אלא שהכוח הזה של נבוכת נצר, אנחנו יודעים על אבא שלו, על סבא שלו, על אשתו. אמרתי, הגמרא בקידוש מדברת על התפקיד שהיה לחתנו. ומה קורה עם הצאצאים שלו? רבי יונתן פתח לה פתחה להי פרשת המאחה, וקמתי באותו פרק ישעיהו י' ד' על נבואת על בבל, וקמתי עליהם נאום השם צבאות, והכריעתי לבבל שם ושער ונין ונכד נאום השם. שם זה הכתב, ושער זה הלשון, ונין זה מלכות, ונכד זה ושתי. אנחנו כאן מגיעים כבר לפרספקטיבה חדשה לגמרי. בית ראשון, סיום תקופה בישראל. בית שני, הנהגה חדשה. בראשית בית שני, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הגלה נבוכת נצר מלך, הרי קוראים את זה בניגון של תשעה באב והם צפורים. אז יש לך עוד משהו. ובשתי, אחשוורוש קיבל אותה בנידוניה כשהוא ירש את מלך בבל. והיא ביתו של נבוכת נצר. אנחנו באיזה מקום שהוא מרגישים די סימפתיה עם בשתי. על פני השטח אין לנו שום טענות אליה. אומרים לנו, היא ביתו של נבוכת נצר. ברגע שהרגו את ושתי, אז התקיימה הנבואה שהכרעתי שם של נגמר. יותר מזה אין בבל. מעניין מאוד גם מבחינת ההיסטוריה הכללית. כל האימפריות האחרות, א', הגסיסה שלהם, המוות שלהם היה איתי, ב', הם השאירו גם, הייתה חפיפה, הייתה איזו ירושה. בבבל לא נשאר כלום. נמחק, נמחק. אפילו הכתב, יש פה דברים יפים מאוד. גם בחידושי הגאונים, במגילת סתרים, שהוא ציטט אותו, ועוד יותר יפה, יש של האדמור, בעל בני יששכר, כתב ספר, בחלקו גם בהלכה, על מסכת מגילה. והוא הסביר כל כך יפה, מאותה גמרא, הכתב הבבלי, הלשון הבבלי, כל זה נעלם, הארמית ירשה את מקומה. מה עשה שם הממוכן הזה שאמר, להיות קולי שורר בביתו ומנמו? זה קשור לבשתי. קושיה עצומה בפשט של המגילה. הוא אמר, יופי מאוד. ברגע שהוא הרג את ושתי, אמר, זה נבוכת נצר עד הסוף. אפילו את הלשון שלה, שלא יצטרכו לדבר בבבלית. מדבר כלשון עמו, ולא כלשון הבבלית, שנבוכת באיזה מקום שהוא חייב אותנו לדבר בדבר הזה. זאת אומרת, מותה של ושתי, ראשית בית שני, ההתחלה המחודשת בתולדות ישראל, זה הולך יחד עם השמדת הצאצאים של נבוכדנצר, שאיכשהו השתרבבו לנו למלכות הפרסית, מחסלים גם את היסוד הבבלי הזה, וממילא גם את יסוד הלשון, שר ושאר וכתב, הכל התחסל בדבר הזה. הסיכומים של הדברים האלה מופיעים במחשבות חרוץ אצל רב צודק. הריגת ושתי, מזה נחרט מלכות בבל, ובית נבוכדנצר לגמרי. דלא נשאר עוד שם מושאר, נין ונכד אמרו זל זו ושתי, שהיא הייתה היחידה אז, שהייתה עדיין עשירית לבית אותו רשע, וכשנהרגה, נאבד כל זכר לו, ונתבטל אותה קליפה מן העולם לגמרי, וזה תיקון מלכות דוד המלך עליו השלום. כמו שכתבנו לאל, דנבוכדנצר הקליפה שכנגדו. ונבוכת נצר תלה שארנב החיה, שהוא נמשל לאריה כמו דוד המלך על הראשון, שקרא כמנת בוני שלי, יהיה עם יפיניים של אוריה מידה סנרי, והוא מידת אריה וגובר עדי קדושה. השכן נבוכת נצר שיהיה מצד הקליפה ופסולת הגבורה על כן אחל עבר מן החי. בגמרא חשברוש אחיו של ראש ובן גילו, ומה שיחסו אחר נבוכת נצר כאילו הוא אחיו, וגם מה שקראו לנבוכת נצר וכאן ראש, בזה ביארו עניין כוח השורש בסתרא דרא, כי במלכות הקדושה שהוא שלמות מלכות ישראל שסירה ושלמתה הוא מלכות דוד ושלמה, ודוד הוא סוד הראש לקומת מלכות, וזה סוד דוד בעד הראש אשר השתרווה שם לאלוקים, ובסנהדרין איתה עבודה זרה אינו ראש אל עבודה זרה שנאמר זה ולא וכולי, והוא בקליפה נגד דוד המלך עליו השלום בקדושה, וכמו שאמרו במדרש, כתוב דוד כחוטא זה נבוכת נצר, זה בנה בית המקדש, וכמו שדוד המלך עליו השלום מצד הקדושה היה שלם לגמרי, שאי אפשר בו שום קלקול, כך נבוכת נצר מצד הקליפה היה בתכלית הקלקול. עד שאמרו חזל שום תיקון, שיצא, אי אפשר שום דבר שיצא מזרו, גם כן שום דבר טוב, כי כבר נתהפך עצמותו לרע לגמרי, ולא שום עירוף טוב, עד שאי אפשר לצאת מנו גוריה הטובה. ועל זה אמרו בסנהדרין, ריפינו את בבל ולא נתרפם, פני שכבר הפריד דוד המלך עליו השלום, חלק דאדם רע מקיף את נפשו מנו לגמרי, ונשאר הוא כולו טוב, והרע כולו רע. וחורבן הבית שהוא בא לגרש ביד חזקה, ולסלק שכינתו התברר בתחתונים, דבר זה נמצא מצד תכלית הרע. התכלית הגדולה ביותר שיש לקדוש ברוך הוא שייכס לעולם הזה. מקדש פירושו של דבר טריטוריה של קדושה. מי שמחריב את הבית מבקש להעמיד את העולם כולו על גשמיותו ועל הרע שבו. זה היסוד של נבוכת נצר. דבר זה נמשך מצד תכלית הרע שהם משוב לא כלל. וזה שאמרו כחוטא זה נבוכת נצר וחטא בכל מקום שגגה וכן נבוכת נצר עבר תורה שבעל פה וכו' וכו'. דוד ונבוכת נצר שני מקבילים. מה זמנים? מה אמרו חז"ל? כמו שאמרנו, מי שמבקש שתהיה טריטוריה של קדושה בעולמנו, זה בנו ואביו. הוא ובנו, דוד ושלמה. ומי מי שיודע את היסודות של מגדל בבל, שמגדל בבל הוא נגד ירושלים, שאחוריים של ירושלים זה בבל, הוא רואה פה את היסודות הללו, איך הם מופיעים פעם נוספת. בני אדם רוצים לבנות מגדל ש... יסודותיו בארץ וראשו בשמיים, אז זה בדיוק המקדש של ירושלים. זה שבנה את זה, זה נמרוד. זה שחידש את זה, זה נבוכת נצר. זה עשה דוד וזה המשיר את כל הדברים האלה. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה אדירה של מאות רבות, של אלפי שנה, של אישים שמתגלגלים, ולא חשוב עכשיו אם זה בנו. ודאי זה סתום, כל הפרשה הזאת היא סתומה. אבל איך חזל ברמזים, אם אתה רק יודע לקרוא אותם ולצרף להם את המפרשים, איך אתה רואה את זה?